בפרשתנו, פרשת פיקודי, מסופר על שני החכמי לב שחשבו מחשבות וידעו לרקום בזהב, בכסף, כמו שכתוב, בצלל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה, ואיתו אליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן ובתולת השני והשש. גם בפרשיות הקודמות, פרשיות תרומות, צווה ויקל, הם מוזכרים כמה וכמה פעמים שהם ידעו לחשוב מחשבות והם היו חכמי לב. מניין הם הגיעו לחוכמה המופלאה הזאת? איך אדם זוכה לתואר שהוא נקרא חכם לב? מה בכלל ידעו אליאב ובצלאל בן אורי בן חור לחשוב מחשבות? מעבר לכל העשייה המיוחדת והאומנותית בתוך כלי המקדש, היו צריכים פה לחשוב מחשבות מיוחדות. אז אנחנו נספר פה כמה סיפורים מעניינים שיתנו לנו אור על חוכמתם של בצלאל ואליאב. קודם כל מסופר שבישיבה של הגאון הקדוש רבי חיים מוולוז'ין זכותו יגן עלינו, היה שדר, שדר זה ראשי תיבות שלוחי דרבנן, שהוא היה הולך ומגייס כספים עבור הישיבה, נוסע בכל העולם ומגייס כספים. פעם אחת כאשר השדר חזר מסיבוב של גיוס כספים בעולם, הוא נכנס לגאון רבי חיים וולוז'ין, מוולוז'ין, זכותו יגן עלינו, והוא אמר לו שגביר אחד מאוד גדול, שהיה תורם מדי שנה סכום גדול לישיבה, לא הסכים לתת השנה את הסכום שלו. כשהוא שאל אותו, מדוע אתה לא רוצה לתת את הסכום? אז הוא אמר לו, תשמע, כאשר אני הייתי בטוח שהכסף שלי הולך עבור הישיבה, עבור אלה שלומדים תורה, אז נעתרתי כל שנה לתת מהסכום שיש לי סכום גדול למען לומדי התורה. אבל כאשר אני רואה שאתה קנית לעצמך מרכבה וכמה סוסים אבירים, ועם זה אתה מגיע אליי, זאת אומרת שהכסף שאני נותן הולך לסוסים, אני לא מוכן. אני לא מוכן לתת לסוסים, אני לא מוכן לתת ללומדי תורה. מה זה שאתה מגיע לך עם מרכבה מעודרת, עם סוסים אבירים? אני לא רוצה שהכסף שלי ילך עבור בעלי חיים. אמר לו רב חיים מוולוז'ין, אני אסע לגביר הזה. הוא נסע לגביר הזה, והוא אמר לו, תדע לך, בתורה הקדושה כתוב על בצלאל ואליאב, שהם היו חכמים מאוד גדולים, עד כדי כך שהתורה קורא להם חכמי לב, ש... ויקרא משה לבצלאל ולאליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה לחשוב מחשבות לעשות בזהב. איזה מחשבות הם היו צריכים לחשוב? אלא גם במשכן היו יהודים שהביאו כל מיני סוגי נדבות למשכן. היו יהודים, איך ששמעו שצריכים להביא דברים למשכן, הביאו עם כל הלב, בחפץ לב, הלכו והביאו את כל מה שהיו צריכים. רק מה שהיו יכולים לתת, היו נותנים. היו אנשים שנתנו את זה ממש בלב כבד מאוד, הם לא רצו לתרום מממונם למשכן. כאשר בצלאל ואליאב הלכו לייצר את כל כלי המשכן, הקדוש ברוך הוא נתן להם לחשוב מחשבות, לדעת כל תרומה שהביאו, האם זה הגיע מבן אדם שהלב שלו היה רחב, הלב שלו רצה לתת בחפץ לב את התרומה, או שהוא עשה את זה בלב כבד. למשכן, לכלי המשכן הם לקחו רק את הדברים של אותם אנשים שנתנו עם כל הלב, עם לב רחב, בחפץ לב. כי למשכן, לבנות את כלי המשכן, היכן שהשכינה שורה צריכה להיות מכסף של יהודים שרוצים לתת עם כל הלב והנשמה, עם כל הרצון. ואילו את אותם כספים, את אותם חומרים שהביאו אנשים שלא היה להם חשק ורצון רב, מזה לא עשו את כלי המשכן. מזה עשו את הדברים הפחות חשובים של המשכן. אמר רב חיים מוולוז'ין לגביר, אותו דבר, יהודי שנותן עם כל הכיף, עם כל הרצון שלו, למען הישיבה את הכסף, אז מזה הקדוש ברוך הוא מסבב שזה ילך ישירות לפיות של לומדי תורה, לבחורים, לעמלי התורה. יהודי שנותן את הכסף לא עם רצון אמיתי, אלא בכפייה, הקדוש ברוך הוא עושה סיבוב, מסבב, עושה מחשבות, שהכסף הזה יגיע בסוף לצרכים הפחות חשובים, כמו למנקים, כמו לכלי ניקיון, וכו' וכו' וכו'. אז אם יהיה לך שכל ותיתן את הכסף שלך לישיבה מתוך מחשבה אמיתית, מתוך רצון אמיתי, הקדוש ברוך הוא כבר ידע כשזה יבוא לעמלי התורה. אם תיתן את זה באונס, תיתן את זה בכפייה, בלב כבד, אז הקדוש ברוך הוא ידע שזה כבר ילך לצרכים הפחות חשובים. בידך להחליט להיכן הכסף שלך ילך, האם למטרות הכי נעלות ונשגבות, או למטרות הפחות חשובות. זה היה חכמי לב בצלאל ואליאב, שהם הבינו בחוכמתם וברוח קודשם, כל חומר שהגיע, כל נדבה, הם ידעו להעריך ולשער באיזה רצון זה הגיע, ובכך הם ידעו לנתב אותו לכלי המשכן או לדברים פחות חשובים. מעניין מאוד שגם בדורות האחרונים היו צדיקים שידעו לראות על דברים, האם הם דברים שהגיעו משומרי תורה ומצוות, או חד וחלילה לא. ראיתי סיפור שסיפר הרבי מקלוזנבורג, הרבי מצאנז, זכותו יגד עלינו, בעל השפע חיים. הוא סיפר מה שסיפר לו אביו, שראה בעצמו, בעיניו, אצל זקנו, בעל הדברי חיים מצאנז, זכותו יגן עלינו, כאשר היו נכנסים אליו מדי יום מאות אנשים לבקש ברכה ויצה ותושייה, והיו משאירים פדיונות, סכומים של כסף. וכידוע, בעל הדברי חיים מצאנז אף פעם לא הלך לישון כאשר היה לו בבית כסף. הוא תמיד הקפיד מדי לילה להעביר את כל הכסף שהוא קיבל לצדקה. הוא לא לן בלילה כאשר יש לו כסף בבית. הצדקה שלו הגיעה לרמות נשגבות שאי אפשר בכלל לשער את גודל הצדקות שהוא נתן. הוא היה ידוע כאחד מגדולי נותני הצדקות באותם ימים. נכנס אליו פעם אחת, ככה הוא סיפר, אביו של הרבי מצאנז הקודם סיפר לו, שהוא ראה בעיניו, נכנס אליו יהודי שהיה, ככה הוא כותב שמה, היה מתקדם, הוא היה מהמשכילים. והיהודי הזה הביא שטר של 1,000, שהיה שווה 1,000, אני לא זוכר מה היה המטבע הזה, אבל שטר שהוא אמר שהשטרות האלו של 1,000, הם לא היו שטרות שהיו רואים אותם. פעם בה היו רואים כזה שטר, זה רק היה לעשירים. לא היה בכלל ניתן להשיג אותם בכלל כמעט. הסכום של, אני זוכר את המטבע, זה היה 1,000 ריינישט. ככה קראו למטבע, 1,000 ריינישט. הוא אומר, כדי לסבר את האוזן, להבין עד כמה אדם היה יכול לחיות חודש שלם משני ריינישט. זה היה מזכורת של אדם. אבל היהודי הזה הביא 1,000 ריינישט בשטר, הביא את זה לפדיון עבור הדברי חיים מצאנז. כאשר יצא אותו יהודי, מספר הרבי מקלוזנבורג שאביו סיפר לו שהוא ראה את זה בעיניים, לקח הרבי מצאנז את השטר, גלגל אותו והצית אותו באש, וככה הוא ישן אותו עד שהוא התפורר ונהיה אפר עד הפירור האחרון. הוא אמר, כסף של אנשים רשעים שעוברים על התורה, אני לא משתמש ואני לא נותן עליו לצדקה. והוא אומר שזה היה דרכו תמיד, או שהוא היה שורף, או אם זה היה מטבעות, הוא היה עם מטבעות שאנשים לא רואים היו נותנים לו, הוא היה מרגיש, והוא היה הולך ונוסע לאחד העיירות, חופר באדמה ומטמין אותם שם בתוך האדמה. הוא לא היה נהנה. איך הוא היה יודע? זה הוא היה חכם לב כמו בצלל, כמו אוליוב, שהיה להם חוכמה מתוך הדבקות שלו בבורא עולם, מתוך ההתקדשות שלו בתורה ובמצוות, הוא הגיע לרמה נשגבה כזאת, שהקדוש ברוך הוא נתן לו תבונה לחשוב מחשבות לדעת, האם הכסף של אותו יהודי הוא כסף של יהודי ראוי, שומר תורה ומצוות, או שחז וחלילה לא. וידוע שכל הצדיקים בדורות האחרונים, הצדיקים הנשגבים, היה להם כאלו מחשבות מיוחדות. מסופר על אחוי זה מלובלין, זכותו יגן עלינו, שבאפיית מצות מדי שנה, הוא היה, אחרי שהיו אופים את המצות כל החבורה, הוא היה מסתכל על המצות ואומר, זה מצה של צדיק, זה של בינוני, זה של רשע, אני לא לוקח את זה. הוא היה בוחר רק את המצות שהאנשים הצדיקים היו אופים. בגודל קדושתו, לא סתם קראו לאחוי זה מלובלין, שהוא ראה, היה לו ראייה תאורה, יכל לדעת מי עפה את המצה, איזה דרגה הוא היה, האם הוא צדיק או חס וחלילה רשע. אני בעיניים שלי ראיתי מאחד מהצדיקים הנסתרים בדור הקודם, הרב רב אברום פיש, זכותו יגן עלינו מתל אביב. אני זוכר כשאני באתי אליו פעם עם אבי, שיחיה לאורך ימים ושנים טובות, אני הייתי ילד, אני זוכר באתי במוצאי שבת, התלוויתי לאבי, הוא היה גר בתל אביב, בחוף קלישר, והיו עומדים אצלו בתור הרבה הרבה אנשים, פעם הגיע יהודי, עם סכום גדול, הרמה של כסף, אני זוכר בעיניים שלי ראיתי, שם את זה על השולחן, והוא שאל אותו מיד, תגיד לי, אתה שומר שבת? הוא אמר לו, לא. אז הוא לקח את כל הרמה של הכסף, העיף את זה, כסף של מחללי שבתות, אני לא רוצה לנגוע בכלל. זה היה צדיקים שהם היה להם ראייה רוחנית, וזה היה, בגודל קדושתם, זה היה חוכמת לב של בצלל ואליאב. רב חיים, רב חיים שמולביץ, זכותו יגן עלינו, היה תמיד אומר, מאיפה השיגו בצלל ואליאב את החוכמה? מאיפה הם השיגו? הם הגיעו לרמה גבוהה של קדושה, אבל מה התכונה של חכם לב? מה זה אומר חכם לב? אז הוא היה אומר, חכם לב זה אדם שמבקש לדעת. אדם שמבקש ללמוד. הוא לא מסתפק במה שהוא יודע, הוא כל הזמן רוצה לדעת עוד. ועוד ועוד, ולחקור ולהבין, זה נקרא חכם לב. הוא היה מביא ראיה משלמה המלך, כאשר שלמה המלך, זכותו יגן עלינו, נהיה המלך של עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא שואל את שלמה המלך, במה אתה חפץ? כתוב בספר מלכים, והשם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר. והקדוש ברוך הוא שואל את שלמה, מה אני אתן לך? ויין לו שלמה, ונתת לעבדך לב שומע להבין בין טוב לרע. ויומר אלוקים אליו, יין אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים ולא עושר, אז הנה עשיתי כדבריך ונתתי לך לב חכם ונבון. מה מתבהר מהדברים של שלמה? שלמה המלך, מה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא? תן לי לב חוכמה, תן לי לב חכם. ונתת לעבדך לב שומע להבין בין טוב לרע. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אתן לך לב חכם ונבון. כלומר, אדם שמבקש לדעת ולהבין עוד ועוד, הקדוש ברוך הוא נותן לו לב חכם. מכך אנחנו לומדים שלב חכם הכוונה, מי שרוצה לדעת ולהחכים ולדעת עוד ועוד, ללמוד עוד תורה, עוד מצווה, להדר בעוד הלכה, הוא מגיע לדרגה של לב חכם. זה היה בצלל ואליאב, שהם רצו כל הזמן לדעת עוד ועוד ועוד, עמלו בתורה כדי להבין ולהחכים, ולדעת את כל כוונותיו של הקדוש ברוך הוא, ואז הם הגיעו לרמות גבוהות כאלו, שהם הבינו לחשוב מחשבות, לדעת כל דבר של מי זה, באיזה כוונה הוא הביא את זה, כמו שאמרנו מקודם. היה מספר רב חיים שמולביץ, זכותו יגן עלינו, סיפור נפלא ביותר, שמסביר לנו מה נקרא חכם לב, זה אדם שמבקש לדעת ולהבין וללמוד עוד. היה גאון גדול בישראל שקראו לו רב אייזל חריף מסלונים. רב אייזל חריף היה גאון ישראל, היה לו ראש אילוי, ידע את כל התורה כולו. וכאשר הוא רצה לבחור חתן לביתו, הוא ידע שהוא צריך את החתן הכי מופלא, הכי תלמיד חכם. איך הוא יבחר? אז הוא החליט, נכנס לישיבה לוולוז'ין לחפש חתן לביתו. הוא ביקש רשות מהראש ישיבה להציג שאלה בהיכל הישיבה, והבחור שידע לתת לו תשובה נכונה, הוא יהיה חתן. כמובן שהשאלה הזאת לא הייתה שאלה פשוטה, שאלה שהיו צריכים לעמול עליה בשביל לתת תשובה נכונה. והראש ישיבה נתן לו רשות, הוא ניגש ואמר את השאלה, והתחיל להיות ריתחי דאורייסה בכל היכל הישיבה. ובחורים עמלו להבין, לדעת איך לתרץ את הקושייה הנפלאה הזאת. היה יום שלם ריתחי דאורייסה בהיכל הישיבה, אבל אף בחור לא הצליח לרדת לעומק ההבנה של השאלה כדי לדעת לתת התירוץ הנכון שיענה על סיפוקו של רב אייזל חריף. באו בחורים אל רבי אייזל חריף והציעו בפניו את התירוץ, אבל הוא לא היה מרוצה מזה. העריב היום, רבי אייזל ראה שאף בחור לא אמר לו תשובה נכונה, אז הוא עלה למרכבה ופנה לנסוע, התחיל לנסוע. הוא נוסע מתרחק מהעיירה, ולפתע הוא שומע קולות שמישהו צועק לו, היי, היי, חכו, 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 כבוד הרב, תחכה, אני רוצה לומר לך משהו. הבית מסתובב אחורה, והוא רואה שרץ בחור, מתנשף, רץ בכל הכוח. שואל אותו רב אייזל, מה קרה? רגע, אני רוצה לומר לכם משהו. מה, אולי אתה יודע את התשובה, ולכן אתה רץ אחריי? לא, אני לא יודע את התשובה, אבל אני באמת רוצה לדעת מה התשובה. שאלתם שאלה, ולא הצלחנו לתרץ, אבל כבוד הרב, אולי תענו לי את התשובה שאני אדע, כי אני רוצה, אני לא נותן לי מנוח. אמר לו רבי אייזל חריף, אתה תהיה החתן של הבת שלי. אתה תהיה החתן שלי. בחור שאומנם לא יצליח לתרץ את התירוץ על הקושייה, אבל כואב לו עד עמקי נשמתו לדעת את התשובה. הוא לא יכול, אין לו, הוא לא מוצא מנוחה לנפשו, כי הוא רוצה לדעת את התשובה לשאלה. זה סימן שבחור יהיה גאון וגדול בישראל. למה? כי הוא רוצה לדעת, הוא מבקש לדעת. הוא לב חכם. הוא יזכה לדעת ולדעת, והוא יזכה לגדול בתורה. כי מהו המתכון ללב חכם? מי שמבקש חוכמה, כמו שלמה המלך. אתה מבקש לדעת, אמנם לא תירת את התירוץ, אבל אתה רוצה לדעת את התשובה. סימן שממך יצא גדול בישראל, ואכן הוא לקח אותו לחתן לביתו. זה הכוח של חכמי לב שיצרו את כל כלי המשכן. מהם אנחנו צריכים לקחת דוגמה איך לדעת ולהיות חכמי לב. בוא נמשיך הלאה בתורתנו הקדושה השבוע בפרשת פיקודי. התורה פותחת, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי מוישה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. אומר רשי הקדוש, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות. למה כתוב פעמיים משכן, המשכן, משכן? אומר רשי הקדוש, שנתמשכן שני פעמים בעוונותיהם של ישראל. שני בתי המקדש נחרבו בגלל עוונותיהם של עם ישראל. לכן יש פה רמז, המשכן, משכן העדות. שאל החתם סופר, למה כתוב בפעם הראשונה המשכן, ובפעם השנייה כתוב בלי האות, אלא כתוב משכן. אמר החתם סופר, שהתורה רצתה לרמז לנו את מה שכתוב בגמרא במסכת יומא, דף חוף א', חמישה דברים שהיו בבית מקדש הראשון, נחסרו מהבית מקדש השני. מהם החמישה דברים? אהרון ועליו הכפורת, אהרון העדות ועליו הכפורת והכרובים. האש התמיד שהייתה על המזבח, השכינה ששרתה כל הזמן בבית ראשון, בגילוי גדול, רוח הקודש והאורים ותומים. כל החמישה דברים הללו נחסרו מבית שני. ולכן, כאשר התורה רוצה לרמז לנו על שני בתי המקדש שנחרבו, היא גם נותנת לנו רמז להבין שבבית ראשון היה התוספת של ההי המשכן, ובבית השני נחסר החמישה דברים האלו, וכתוב משכן. אלה פקודי המשכן, משכן העדות. בפעם השנייה של המשכן כתוב משכן ללא אי, ללא החמישה דברים. הרבינו בחיי כותב רמז נפלא, שבמילים המשכן, משכן העדות, בשלושה מילים הללו, יש פה רמז לכל ימי שני בתי המשכן והמשכן, שני בתי המקדש והמשכן שהיה, שהקים משה במדבר. משכן זה בגימטריה 410, זה מרמז על בית המקדש הראשון שעמד בבניינו 410 שנה. המשכן בצירוף החמישה אותיות של המשכן, המשכן בצירוף החמישה אותיות, כלומר המשכן עם הכולל, עם החמישה אותיות שמרכיבות את המילה משכן, שווה בגימטריה 420, זה מרמז על בית המקדש השני שעמד 420 שנה. העדות זה שווה בגימטריה 479, מרמז על משכן העדות שעמד בבניינו 479 שנה, עד לבניית בית המקדש הראשון שבנה שלמה המלך. כתוב ברש"י הקדוש, ככה פתחנו, למה כתוב המשכן, משכן העדות? אומר רש"י הקדוש, שנתמשכן פעמיים בסיבת אבונותיהם של עם ישראל. שאל הגאון הקדוש, רב זלמה לוי וולוז'ין, זכותו יגן עלינו, קושייה חזקה. הוא היה אחיו של רב חיים וולוז'ין, שהוא היה גאון גדול בתורה, עד כדי כך שהיו אומרים, מה ההבדל ברב חיים וולוז'ין לרב זלמה לוי וולוז'ין? אז היו אומרים כך, רב חיים וולוז'ין גם היה גדול בתורה. הוא ידע את התורה כולה, כמו שאומרים אשר יש ובסכו, מתחילה ועד סוף. אבל רב זלמה ליחיב היה גאון כזה, שהוא גם ידע את כל התורה כולו, כמו שאומרים אשרי, מהסוף להתחלה. הוא ידע את זה גם ישר והפוך, וגם הפך ישר, הוא ידע את זה לא רק ישר, אלא גם ישר והפוך. אז שאל רב זלמה לוי וולוז'ין, קושיה חזקה, לפי רש"י שהסביר, למה כתוב המשכן, משכן שנתמשכן שתי פעמים, בסביבת עוונותיהם של עם ישראל, יוצא מכך שהמשכן, זה היה משכון, הבית המקדש, זה היה משכון שהקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו בגלל עוונותינו, שלא התנהגנו טוב, אז במקום חס וחלילה לחלות את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לקח לנו את בית המקדש. והרי בפרשת משפטים, בספר שמות, כותבת התורה, לגבי אדם שלוקח משכון מחברו, איך כותבת התורה? יש דינים. עד מתי מותר לו לקחת את המשכון? עד בוא השמש תשיבנו לו. אסור לך לקחת את המשכון לתמיד. אם על אדם טבע את העני שיחזיר לו הלוואה, ולעני לא היה, אז הוא לקח ממנו משכון, הוא לא יכול לקחת לו את זה לכל היום. עד בוא השמש, אחר כך תחזיר לו את זה. כי הוא צריך את זה ללילה. אם זה סמיכה, אם זה קרית. של רב זלמה לוי וולוז'ין, הרי בית המקדש, כזה דבר נחוץ לעם ישראל, שאי אפשר בלעדיו. עם ישראל כל כך רחוקים מהקדוש ברוך הוא. אז איך הקדוש ברוך הוא לקח לנו משכון כזה, וכבר 2,000 שנה כמעט שהוא לא מחזיר לנו את המשכון? האם הקדוש ברוך הוא לא מקיים את התורה שלו? חס וחלילה. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא יחזיר לנו את המשכון עד היום? שאלה מאוד חזקה. אומר רבי נחמן מוולוז'ין, נכון שזה משכון. אבל אם נסתכל היטב שם מה שכתוב בפרשת משפטים, מדוע הקדוש ברוך הוא אומר שמשכון צריכים להחזיר עד בו השמש תשיבנו לו? כי אומרת התורה, אתה יודע, אני הזה, אם לקחת לו משכון שהוא צריך את זה ללילה, ואם בלילה לא יהיה לו, והיוקי יצק אליי, ושמעתי כי חנון אני, הוא יצק אליי ואני חנון, ואני מאוד ירחם עליו. אז לכן, תחזיר לו את זה מבעוד מועד. אומר רבי נחמן מוולוז'ין, ומה אנחנו? האם אנחנו צועקים באמת? הקדוש ברוך הוא כבר כמעט 2,000 שנה לקח לנו בית מקדש, שבה הוא שרה בתוכו, ושם עם ישראל ראו ניסים ונפלאות, והיו קרובים לקדוש ברוך הוא. האם באמת זה כואב לנו? יום, יום, שעה, שעה, רגע, רגע? האם אנחנו באמת צועקים? האם אנחנו הולכים בתחושה שחסר לנו משהו? שכואב לנו משהו? אם היינו צועקים, אז הקדוש ברוך הוא מעיד על עצמו, כששמעתי, כחנון אני. אבל כנראה אנחנו לא צועקים מספיק. כנראה אנחנו רק ממלמלים את המילים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמח דוד עבדך מהרה תשוב, מהרה תצמיח. כשמגיע לברכת המזון, אנחנו אומרים, רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך, ועל ירושלים עירך, ועל ציון משכן כבודך. כנראה אנחנו לא אומרים את זה מספיק עם כוונה, כי אם היינו צועקים את זה, הקדוש ברוך הוא כבר מזמן היה מחזיר לנו את המשכון, כמו שהוא כותב בתורה. אז כמה אנחנו צריכים ללמוד מוסר השכל מפרשה הזו, שנדע בחזרה לבקש את המשכון, כי הקדוש ברוך הוא מחכה לצעקות שלנו, לבקשה שלנו כדי להחזיר לנו את המשכון. כבר התחייב בתורה, כשהוא שומע צעקות והוא רחום וחנון. על התורה הקדושה מספרת לנו על חכמי הלב, בצלל, ובצלל, אני קורא מה שכתוב בתורה, ובצלל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה אדוני את משה. שאלה תפארת שלמה זכותו יגן עלינו. למה כתוב שבצלל עשה את כל אשר ציווה השם? למה כתוב את, בצלל עשה את אשר ציווה השם? מה זה הכל? אומר התפארת שלמה, זה בא להגיד לנו, שאיך הגיע בצלל לרמה הגדולה הזאת, שהוא הצליח לייצר את כלי המשכן? בצלל לא רק עשה את מה שהשם ציווה לו לעשות את כלי המשכן. בצלל היה צדיק שהוא קיים את כל התרי"ג מצוות. הוא קיים את כל מה שהשם מצווה. למד את כל התורה. הוא השתדל לעשות את כל מה שהשם מבקש ממנו. והוא גם עשה את כלי המשכן. אבל לא רק עשה את זה. אם אנחנו רוצים לדעת איך בצלל נהיה בצלל שעשה את כלי המשכן בכזה חוכמה, נדע שבצלל עשה את כל אשר ציווה השם. הוא לא בחר לעצמו רק לעשות את דבר אחד שהשם מצווה אותו. הוא בחר להיות עבד השם אמיתי, לעשות את כל מה שהשם מצווה, יום יום, שעה שעה. כשהגאון רבי ינקל'ה גלינסקי, זכותו יגן עלינו, המגיד משורים הידוע, היה אומר את הוורט הזה, אז הוא היה מספר, אני אספר לכם סיפור מה ששמעתי, שהיה בפולניה. בפולניה באותם ימים, הגויים היו עובדים אצל היהודים, הם היו המשרתים, והם היו עובדים עבודות מאוד מאוד קשות. יום אחד, אחד מהגויים שעבד קשה אצל היהודים, יצא החוצה והוא עבר ליד רחבת בית הכנסת הגדול של העיירה. מה הוא רואה שם? יהודי מקבל נדבות בשעת בין מנחה לערבית, והוא עושה סכום יפה, 300 רובה. הוא אומר לעצמו הגוי, אני עובד יום שלם מזריחת החמה עד שקיעת החמה, ואני מקבל עשירית ממה שהוא מקבל. אז למה אני צריך לעבוד קשה? אני גם אלך לבית הכנסת פה, ואני אעשה את מה שהוא עושה. הוא בא ליהודי הזה, ושואל אותה, תגיד לי, מה אתה אומר שאנשים נותנים לך כאלו סכומים יפים, 300 רובל כל יום, מה אתה אומר? אז אמר היהודי הזה, אני פשוט אומר, תעזרו ליהודי שצריך עזרה. אני ככה צועק, ואנשים רחמנים, יהודים הם רחמנים לרחמנים, וכל אחד זורק לעצמי גרושים, וככה לאט לאט מצטרף מ-300 רובל בסוף היום. אמר הגוי, אני מחר עושה את זה. למוחת, הוא מגיע, שם לעצמו איזה משהו על הראש, ומתחיל לאסוף. תעזרו למישהו שצריך עזרה, ככה הוא צועק. נו, הוא רואה שאנשים באמת זורקים לו. הוא שמח, הוא אומר, מה אני צריך לעבוד קשה? אני מקבל את הדבות ואני עושה את הסכום. אבל בכל זאת הוא לא עדיין, היה עדיין מרוצה. למה? כי הוא ראה שבקצה השני של הרחבה, יש גם מקבץ נדבות, שמצליח לקבל בבת אחת, לא רובל אחד ולא שתי רובלים, אנשים זורקים לו 10 רובל בבת אחת. הוא אומר לעצמו, מה זה? בסוף היום הוא ניגש אליו ושאל אותו, תגיד לי, איך אתה מצליח לקבל 10 רובל בבת אחת? מה שאני לא מקבל, אני מקבל רק רובל אחד, שתי רובלים. הוא אמר, אתה לא מבין? אני גר צדק. ובתורה כתוב שצריכים לאהוב את הגר ולכבד אותו ולעזור לו. ואני צועק לכולם, תעזרו לגר צדק שזקוק לעזרה. ואנשים מרחמים עליי, אז הם דורקים לי 10 רובל. הוא אמר, מה? מחר אני גם אצעק את זה. למחר, למוחת, הוא מגיע וצועק, תעזרו לגר צדק. ככה הגוי צועק, תעזרו לגר צדק שצריך עזרה. ואנשים מאמינים לו, יהודים לא בודקים אף פעם, שומעים מישהו שצריך זקה, הוא אומר שהוא גר, נותנים לו, דוחפים לו 10 רובל, והוא נהנה, הוא אומר, הצליח לי. אבל בכל זאת הוא לא מרוצה. מדוע? כי הוא רואה, בקצה השני של הרחבה, יש יהודי שמקבל לא 10 רובל בבת אחת, אלא 20 רובל. הוא אומר, מה זה? אני חייב ללכת לראות למה הוא מקבל 20 רובל. הוא ניגש אליו בסוף היום, ואומר לו, תגיד לי, איך אתה מקבל 20 רובל, ואני מקבל רק 10? הוא אומר, אתה לא מבין, אני בנם של קדושים. הסבא שלי והסבא רבא שלי היו צדיקים, הם היו רבס. ואני אומר, תרחמו, אני צועק לאנשים, תרחמו על אדם נזקק, שהוא בנם של קדושים. אנשים שומעים, מישהו שהוא בנם של קדושים, בכל זאת אנשים, יש להם איזה הערכה לבנם של קדושים, אז הם נותנים לי סכומים יותר גבוהים. 20 רובל בבת אחת. אומר הגוי, ככה? מחר אני כבר אבוא ואני אעשה גם את זה? למוחת הוא מגיע, והוא צועק, תרחמו על גר צדק, שהוא בנם של קדושים. שכחתי לספר, שעל בנם של קדושים הזה, אמר, היה אומר, שהוא נכדו של הבעל שם טוב. ככה אנשים היו נותנים לו סכומים גדולים, הוא היה אומר, אני נצרח, בנו של הבעל שם טוב, את נכדו של הבעל שם טוב. אז אנשים היו נותנים לו בתוך הערכה. אותו גוי שמע את זה, אומר, אני מחר אעשה את זה. למוחת הוא בא והוא אמר, אני גר צדק, נכד של הבעל שם טוב. נא תעזרו לי, אני זקוק לעזרה. ופתאום אף אחד לא נותן לו כלום, הוא רק רואה שאנשים צוחקים ועוצרים את פיהם מלפרוץ בצחוק גדול. והוא צועק עוד יותר חזק. אני גר צדק, אני נכד של הבעל שם טוב, תעזרו לי, אני זקוק לעזרה. ואנשים צוחקים והולכים, ולא נותנים לה אפילו רובל אחד. והוא לא מבין מה קרה. הוא אומר, אומר שאני גם גר צדק, אני גם אומר שאני נכד של הבעל שם טוב, אני בנם של קדושים. אז מה קרה? למה לא נותנים לי? עד שמישהו אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אם אתה גר צדק, אז איך אתה יכול להיות נגד של הבעל שם טוב? אתה סותר את עצמך. גר צדק, הוא לא יכול להיות נגד של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, זה הבעל שם טוב. גר צדק, הוא היה גוי אתמול. הוא לא נגד של הבעל שם טוב. כמובן שהצחוק היה גדול. ואמר רבי ינקה לגלינסקי, זכותו יגן עלינו, זה משל ליהודים שהם, יש תייג מצוות, אבל תמיד בוחרים משהו אחד. במשהו אחד הם בוחרים, ובשאר הדברים הם מזניחים. תחליט, אתה רוצה להיות עבד השם? אתה רוצה לשמור על כל, לנסות להשתדל לשמור על כל מצוות השם? או אתה מנסה להיות רק במשהו אחד. במשהו אחד אתה טוב, ובשאר הדברים אתה מזלזל? זה כמו אותו בן אדם, שרגע הוא אומר שהוא גר צדק, ורגע אחד הוא אומר שהוא נכד של הבעל שם טוב. תחליט מה אתה, אם אתה נכד של הבעל שם טוב, אתה לא גר צדק. אם אתה יהודי, אז אתה מקיים את כל אשר ציווה השם. אתה לא יכול לבחור לעצמך מה אתה עושה. יש מושג שאדם משקיע, רואה, מרגיש את עצמו אור באיזה מצווה אחת יותר משאר המצוות, והוא מצליח להדר בזה יותר. יש כזה דבר. אבל הוא לא מזלזל בשאר המצוות. אבל אדם שרק מנסה רק לעשות משהו אחד ובשאר הדברים הוא מזלזל, אז זה מראה שהוא עדיין לא באמת מקיים את כל מצוות השם. בצלל הוא היה עושה את כל אשר ציווה השם. הוא לא רק עשה את מה שהשם ציווה לו במשכן, הוא היה עבד השם אמיתי, וככה הוא זכה להיות בצלל בן אורי בן חור. שיהיה לכם שבת שלום ומבורך לעם ישראל.